ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף מם וו. השיעור מבוסס על דף קמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, פחות מאמצע עמוד, אפשר לספור גם 17 שורות מלמעלה. בשוליים תחת הכותרת נושא, אנחנו כתבנו לשונות של קידושין, כללי, פרטי. הכוונה שלנו יובהר תוך כדי לימוד הגמרא. המשנה, האומר לאישה, התקדשי לי בתמרה זו, התקדשי לי בזו. אם יש באחת מהן שווה פרוטה, מקודשת, ואם לאו, אינה מקודשת. רש"י, ואם לאו אינה מקודשת, דכיוון דאמר התקדשי, התקדשי הוא הפריד בין פרי לפרי עם המילה התקדשי, התקדשי לי בתמרה זו, ואחר כך עוד פעם, התקדשי לי בזו, בשני. מאחר שהוא אמר התקדשי, כל חדה וחדה הבו קידושין באנפי נפשיו. אז אין כאן אפשרות לצרף אותם להיות ביחד שווה פרוטה, אלא כל אחד עומד בנפרד. ממשיכים במשנה, רק לשים לב שכתבנו בין השורות מקודם רשע וכאן סיפה. התוספות האלו יהיו הקלה כשנגיע לגמרא שתתייחס לחלקים השונים במשנה, לרשע בניגוד לסיפה. נמשיך. בזו ובזו ובזו. הוא אמר התקדשי לי בזו ובזו ובזו. אם יש שווה פרוטה בכולן, מקודשת. כלומר, יש אפשרות, גם אם כל אחד פחות משווה פרוטה, אבל ביחד הם שווים פרוטה, מקודשת. ואם לאו, אם בכל זאת, אם בכולן אין שווה פרוטה, אינה מקודשת. הייתה אוכלת ראשונה ראשונה, אינה מקודשת, עד שיהיה באחת מהן שווה פרוטה. הגמרא תתייחס לסיפה, לאן זה שייך מבחינת המשנה, לרשע, לסיפה. הגמרא, מן תנא התקדשי התקדשי, מי התנא שאומר שרק אם הוא יפריד בין כל פרט ופרט עם מילה נפרדת, כמו כאן התקדשי, ורק אז הוא נחשב פרטי. אבל אם הוא היה אומר בזו ובזו ובזו תתקדשי לי, זה לא נחשב פרטי, זה כלל. וכפי שהסברנו מקודם, שאם ההגדרה של הדיבור שלו הוא פרטי, אנחנו מצפים שבאחד מן הפרטים יש שווה פרוטה, בלי צירוף עם אחרים. אז השאלה, מי התנא שסובר כך? אמר רבא, רבי שמעון היא, תאמר, ואמר בסוגיה אחרת לגמרי, בעניין אדם שנתבע על ידי מספר אנשים, והנתבע כופר בשבועה מול כל אחד ואחד, האם הוא חייב רק, והוא משקר, זה חייבים להוסיף, האם הוא עובר על שבוע אחת או על שבוע, כל שבוע בנפרד? אז רבי שמעון אומר, עד שומר שבועה לכל אחד ואחד. אם הוא הנתבע אומר מול הטובים שבועה לך ולך ולך שאין לכם בידי, אז הוא חייב רק פעם אחת, כי הוא לא הפריד בדיבור שלו לכל אחד בנפרד. אבל אם הוא אומר שבועה שלך אין בידי כלום, ולשני אומר שבועה שאין לך בידי כלום, וכן על זה הדרך, רק אז לפי רבי שמעון הוא יהיה חייב על כל אחד בנפרד. אז הדוגמה הזאת של שבועה לכל אחד ואחד זה מקביל להתקדשי התקדשי על כל פרי בנפרד. בזו ובזו ובזו, אם יש בכולן שווה פרוטה וכו'. ואז היה המשך המשנה הייתה אוכלת, והמשנה אמרה הייתה אוכלת ראשונה ראשונה אינה מקודשת עד שיהיה באחת מהם שווה הפרוטה. שואלת הגמרא, אהי, על איזו בבה, על איזו חלק של המשנה הסיפה או ההמשך של המשנה הייתה אוכלת שייך? אין למה הרשע, שהאמירה כאן בסוף המשנה הייתה אוכלת ראשונה ראשונה אז עד שיהיה באחת מהם שווה פרוטה, אם זה מחובר לרשע, מה העירייה אוכלת? למה שהתנה יזכיר אוכלת? אפילו מנחת נמי, גם אם היא לא אוכלת, היא מניחה אותם אחרי שהגבר אומר, התקד שלי בזו. מנחת, התקד שלי בזו, מנחת. גם במקרה כזה, אנחנו מצפים שיהיה שווה פרוטה באחת מהם. דהה, התקד שלי בזו. כמה, הוא פירט, הוא הפריד. אז השאלה, שוב פעם, מה שכתוב בספר של המשנה, אם הייתה אוכלת ראשונה, ראשונה, אז אנחנו מקפידים שיהיה באחד מהם שווה פרוטה, אלא הספר. בדוגמה שהבן אדם אמר להתקד שלי, בזו ובזו ובזו, ואז אנחנו אומרים שאם הייתה אוכלת, ובאחת מהם יש שווה פרוטה, זה מקודשת. הגמרא שואלת בתמיהה, מלשון המשנה, עד שיהיה באחת מהם, מה זה באחת מהם? ואפילו בכמיתה, אם היא הייתה אוכלת, והוא ממשיך לומר, התקד שלי בזו, 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 ובינתיים היא אוכלת ראשונה ראשונה, את תגיד שגם אם בראשונה הייתה שווה פרוטה, היא מתקדשת, והמלווה היא. איך אנחנו מסתכלים על הראשונה במקרה כזה? הרי בן אדם לא גמר דברו, הוא אמר, התקד שלי בזו, 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 בינתיים היא אכלה את הראשונה. נגיד, היה בה שווה פרוטה. מה, היא מתקדשת בכך? הרי הראשונה, או השנייה, זה סך הכל מלווה אצלה. עכשיו נסתכל ברשי. ואפילו בכמיתה, ואפילו הראשונה או השנייה שווה פרוטה, אף על פי שאין באחרונה שווה פרוטה מקודשת, והמלווה היא. כיוון דקידושין לא נגמרו, כלומר הדיבור שלו שהוא מציע לה קידושין, הוא לא גמר הדיבור, כיוון דקידושין לא נגמרו עד שתקבלם כולם. והיא כבר אכלה את הראשונה קודם שתזכה, קודם שתזכה אותה בקידושיה. הביא זו הראשונה מלווה גבה. אנחנו ביחד נלמד, נסתכל, נציץ ברשי בדף מם זין עמוד א', דיבור מתחיל אלא דאמר. זה נמצא במם זין עמוד א', בשורה שנייה מראש העמוד. ונקרא ביחד מה שרשי כותב שם. אלא דאמר לה בזו ובזו ובזו. זה לא גמרי קידושין. ולא נקנה לה עד נתינה אחרונה. שגמר דיבורו. וכבר היו הראשונות מלווה. ההגדרה שמה שנותן לה קידושין זה רק אחרי שהוא גומר דיבורו, אבל בתחילת דיבורו זה לא קידושין, הוא לא גמר דיבורו, אז מה זה כן? מלווה. ואנחנו יודעים שהמקדש במלווה אינה מקודשת, היא הסוגיה שלמה על הנושא הזה. ולכן התמיהה כאן, אם הסיומת של המשנה הייתה אוכלת וכתוב שם אפילו הייתה באחד מהם שואל באותה מקודשת, זה כולל את התמרה הראשונה, זה לא יכול להיות, כי התמרה הראשונה בדוגמה הזאת שהוא אומר בזו בזו בזו, סך הכל זה עדיין מלווה אצלה, היא לא יכולה להתקדש בזה. אלא אמר רבי יוחנן, עכשיו הוא עומד בפני הדילמה שלנו, יש לנו משנה ואין הסבר, הרי, וכאן הוא אומר את זה באופן מאוד ציורי, הרי שולחן והרי בשר והרי סכין ואין לנו פה לאכול. כלומר אומר רשי, הרי לנו משנה שנייה ואין לנו יודעים לפרשה. עכשיו פירוש המשנה. רב ושמואל, בואו נשים לב שיש כאן הבלטנו עם פס רב ושמיות וגם מספר אחד, ועוד כמה שורות תראו מספר שתיים עם הבלטת רבי עמי, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו הייתה אוכלת לשנה הראשונה אינה מוקדשת עד שיהיה באחת שווה פרוטה, ומחלוקת רב ושמיות ביחד נגד רבי עמי היא על רישה, כי הדוגמה של אמר לה התקד שלי בתמר הזו, התקד שלי בתמר הזו, או היא הסיפה קאי. אז אנחנו נחזור לגמר. אני גם רוצה להדגיש שמה שאנחנו לומדים כאן יהיה מאוד רלוונטי, מאוד נוגע לנו שנגיע לדף מם זין עמוד א' בגמר שם באמצע העמוד, זה אחרי הסימון של הנקודה הארוכה שתוכלו לראות שם אם יש לכם מ"ז בפניכם, באמצע העמוד הגמרא תגיד הניחה למען דאמר הסיפה קאי, ושם בדף מ"ז הכוונה לרבי עמי כאן, ובעוד כמה שורות שם אתם תראו עוד פעם פס כפול שהגמרא בדף מ"ז כותבת אלא לרב ושמואל דאמרי תבואו הרישא קאי וכו' וכו', יהיה קשה שם, והרב ושמואל שמוזכרים שם הם רב ושמואל שאנחנו עומדים ללמוד עכשיו, לכן יהיה חשוב לנו היכולת לזכור את הקטע כאן עד שנגיע גם לשם. אז אנחנו שוב פעם מעלים הבעיה איך לפרש המשנה, סיומת המשנה שמדברת על הייתה אוכלת ראשונה, והמשנה אומרת שאם יש בה אחת מהם שווה פרוטה היא מקודשת, לאן זה שייך מבחינת המשנה? אומר הגמרא רב ושמוד אמרי תוויו לעולם הרישה, העניין הזה עד שיהיה בה אחת מהם שווה פרוטה זה שייך לרישה, ואנחנו שאלנו מקודם אם זה שייך לרישה מה העניין להדגיש שהייתה אוכלת, גם היא לא אוכלת, אם היא מניחה אותם צריך להיות באחד מהם שווה פרוטה. אז אומר הגמרא ולא מבעיה, כאמר הסגנון של המשנה הוא בסגנון לא מבעיה, לא מבעיה מנח, אני לא צריך ללמד על מקרה שהיא לא אוכלת, תעיקה שווה פרוטה, אם יש באחד מהם שווה פרוטה אז היא מקודשת, והיא לא זה ברור, כי כפי שאמרנו מקודם שם זה פרטה, כל אחד מסתכלים אליו בנפרד, אז צריך להיות באחד מהפירות, אחד מהתמרים שווה פרוטה, אבל אוכלת במקרה שהיא אוכלת אותם ראשונה ראשונה אחת אחת, הועיל ומקרבה הנייתה, בן אדם שוכר מיד נהנה, הוא נהנה יותר מכל שאר הנאות. רשי כותב, ומקריבה הנייתה בשורה הראשונה מתחת לגמרא, מוכנת הייתה הנייתה וגילתה את ליבה שהייתה חפצה בהן, מתלהבת, כך נקרא את התינוק בשמו, אישה הזאת מתלהבת מהתמרים, עובדה היא אוכלת אותם ונהנית מהם, אז היה מקום לחשוב אימה גמרה ומקנה נפשה, כלומר גם אם אין באחת מהן שווה פרוטה היא מוכנה להתקדש, להיות מקודשת. כמה שמלן שגם במקרה כזה שהיא אוכלת אחת אחת, צריך שיהיה באחד מהם שווה פרוטה, וכל זה בגלל שהוא הפריד בדיבורו, התקד שלי בתמרה זו, התקד שלי בזו. אז ההקפדה הזאת, שיהיה שווה פרוטה, לפי רב ושמואל נאמר במקרה של פרטה, כמו שהסברנו עכשיו. והצורך, אני חוזר עוד פעם, הצורך ללמד על כך, זה במקרה דווקא של אוכלת, כי במנחת זה פשוט, אבל גם באוכלת צריך להיות באחת מהם שווה פרוטה, כדי שהיא תהיה מקודשת. רבי עמי אמר, לעולם הסיפה, המקרה שהוא אומר התקד שלי בזו בזו בזו, ואז שאלנו אם זה על הסיפה הייתכן גם אם בראשונה שהייתה, שעכשיו אוכלת, בראשונה הייתה שווה פרוטה, היא מתקדשת? ומה עד שיהיה באחד מהם שווה פרוטה? עד שיהיה באחרונה שווה פרוטה. נכון, כמו שאמרנו מקודם, שבראשונים, והיא אוכלת אותם, הם הופכים להיות סך הכל מלווה, כי הוא לא גמר דיבורו, עד שהוא באמת סיים את דבריו. זה כללה, זה כלל, זה לא פרטיו שכל אחד מסרים עליו בנפרד. אמר רבא, שמע מינה מדרבי עמי, תלת מדברי רבי עמי. כאן אפשר להשיג שלוש מסקנות. שמע מינה, המקדש במלווה אינה מקודשת. מזה שהוא אמר עד שיהיה באחרונה שווה פרוטה, הקודמים היו מלווה, וכמו מלווה, שאם זה, בוא נגיד כך, אם הסיפור לא מסתיים באיזושהי סיבה, אם חוזרים באמצע, אז היא חייבת לפצות, להחזיר לגבר את התמרים, או את השווי של התמרים שהיא אכלה. ומזה שרבי עמי הסביר שרק אם באחרונה יש שווה פרוטה, רק אז היא מתקדשת, זה מלמד שהראשונים, שהם היו בגדר מלווה, לא מועילים לקידושין, המקדש במלווה אינה מקודשת. ושמע מינה, מה עוד? המקדש במלווה ופרוטה, דעתה הפרוטה. כמו כאן, כל התמרים הראשונים היה בגדר מלווה. ומבחינת עלות ושווי, הם היו יותר מן הסתם מהאחרונה, אבל רק באחרונה היא מתקדשת. אז זה אומר לנו שאם אישה היא נמצאת במצב כזה מלווה ופרוטה, היא מתקדשת על פי הפרוטה שהיא מקבלת. אנחנו נסתכל ברש"י, שמע מינה פרוטה ומלווה דעתה הפרוטה, נדשן ילמד איתין אחי, כי יש באחרונה שווה פרוטה מקודשת, ואף אגב דקמית מלווה אבי בעדה ובקולאו קדשה, בכל התמיים הוא התכוון לקדש אותה, והכללה חשיבלי גבי מנחת, וכמר, אם יש בכולן שווה פרוטה מקודשת, אלמה קידושי, הכול הוא קיימי, הקידושין בסופו של דבר חלים על כולם, ואפילו הכי, גבי אוכלת, דהב לו מלווה, כלומר הראשונים מלווה, והאחרונה היא הפרוטה, מקודשת באחרונה. אז זה מראה לנו שמי שמקדש אישה במלווה ופרוטה, אם אני לא טועה, דוגמה מקבילה, זה יהיה בן אדם שפעם הלווה כספים לאישה, והוא אומר לה, תתקדשי לי בכך שאני מוכר לך את ההלוואה, וקחי פרוטה הזאת, זה דוגמה. במלווה היא לא מקודשת, אבל למרות שהוא מציע לה את שניהם, הכוונה שלה, הדעת שלה היא על הפרוטה, ולכן היא מתקדשת. אם דעתה הייתה על המלווה, אז היא לא תהיה מקודשת. אבל כאן הסברנו לפי רבי עמי, אם יש באחרונה פרוטה, היא מקודשת, למרות שכל הקודמים היו בגדר מלווה, הדעת שלה, דעת הקידושין שלה, הוא על האחרונה, על הפרוטה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' ושמע מינה, מה עוד אפשר להסיק מדברי רבי עמי? מעות באלמה חוזרים, וכאן נלמד רש"י, ושמע מינה מעות באלמה חוזרים, כל קידושין שאינן קידושין לא אמרינן. מעות מתנה, מה שהגבר נתן לה, נסתכל על זה כמתנה, אלא פיקדון. ו חוזרים, כלומר אם הקידושין לא מגיעים לסיומם, לא מתגשמים, אז היא צריכה להחזיר מה שהיא קיבלה, כי מה שהיא קיבלה בינתיים מסתכלים על זה כפיקדון, היא צריכה להחזיר את זה. והיינו תיקרי להח אוכלת ראשונה מלווה, וכיוון דחלתו ולטנו, כי זה כבר בעלה אותה, כי ולטנו בשעת גמר קידושין, מתי זה? אחרי שהוא מסיים לדבר, כי הוא בינתיים אומר, התגד שלי בזו ובזו ובזו, וזה מה שהיא אכלה בראשונה, לא קיים בשעת גמר קידושין, לא מקדשת בהן, והווה להוא כפיקדון שאכלתו, והתאבד מלווה בחילתה. ברגע שאכלה, זה אי אפשר להחזיר אותם כאדם שמחזיר פיקדון, אלא חוב קיים עליה להחזיר. תהי המאות בעלמה מתנה, והיא לא גמיר קידושין, לא באה לדוינו, ואם הוא לא, אם הקידושין לא מסתיימים, לא מתגשמים, היא לא צריכה להחזיר אותם. השתה דגמיר לב מקדש במלווהו, ומתנה נמי לא הווה, דה על מנת קידושין נתנו ובגמר דבריו. לעניות דעתי אפשר לראות את הדברים האלו בצורה ברורה יותר בתוספות הראשון, דיבור המתחיל הוא שמע מינה. אנחנו לא נלמד את כל התוספות ביחד עכשיו, אבל נציין שאם היינו אומרים שמאות הראשונות הם לא חוזרים אלא מסתכלים עליהם כמתנה, אז שורה תחתונה אין צורך שיהיה באחרונה שווה פרוטה, גם אם גם אם הראשונים היו שווה פרוטה. וכך אומר תוספות, אנחנו כבכבנו את את השורות העיקריות לעניין הזה. תוספות בשורות הקצרות אומר איך הדגמר דבריו לשם קדושין, כי החנאים עדי אוכלו הקידושין אף על אותן תמרים שאינה בעולם, וכי אכלה מדידה אכלה, היה משלה. אנחנו רואים גם בהמשך דברי התוספות, הוא אומר אפילו אין שווה פרוטה אלא בקמיתה או בכולן מקודשת, וכל זה אם לא היינו אומרים שמאות בעלמא חוזרים. וכעת אנחנו הגענו לנקודה שאני שמח מאוד שנוכל ללמוד יחד, ביחד עם המהדורה המיוחדת שלנו, השס עוזר של מפת התלמוד, כי כאן עמוד שלם נמצא בסוגריים, ואנחנו כותבים בשוליים הסבר לסוגריים. סוגריים אלו לשם דילוג. יש ללמוד מאמר רבה עד אמר רב בדף מם זין אומר א', ואחר כך ללמוד סוגיית המקדש אחותו בתוך הסוגריים. הגמרא אחרי הסוגריים ממשיכה להתייחס לענייני המשנה ופירושה, כמו כן הגמרא עד אמר רב מטפלת במקרים דומים למשנתנו. בתוך הסוגריים קיימת סוגיה נפרדת, מחלוקת רב ושמואל בעניין מקדש את אחותו, ואיך להתייחס למה שניתן לה לאחות למטרה מסוימת, בזמן שידוע שאותה מטרה אינה בת השגה, כגון המקדש אחותו, מה דין המאות, או בהמשך המפריש חלה מקמח, בזמן שידוע חלה מפרישים מעיסה. אז אנחנו בעזרת השם מתכוונים להמשיך בגמרא לפי ההוראות האלו, וזה אומר לנו שאנחנו מדלגים לשורה האחרונה, אמר רבה, והגמרא ממשיכה דף מ"ז עמוד א', לא שנו, עכשיו לא שנו מה? אומר רש"י למעלה, היכה דאוכלת ראשונה ראשונה דאין מצטרפת לפרוטה, מה שראינו במשנה. לא שנו מה שאמרנו במשנה, אלא דאמר לה בזו ובזו ובזו. כך הוא אמר לה, התקד שלי בזו ובזו ובזו. ואז אנחנו אומרים שאם הייתה אוכלת עד שיהיה באחת מהן, ופירשנו לפי דברי רבי עמי, עד שתהיה באחרונה שווה פרוטה, אז רק אז היא תהיה מקודשת. כל זה אם הוא אמר לה התקד שלי בזו בזו בזו. אבל ממשיך הגמרא, אמר לה באלו אפילו אוכלת נמי מקודשת. ורש"י אומר בשורה שנייה, אלא דאמר, מתי אנחנו אומרים שהם התמרים אינם מצטרפים לשווה פוטה, שהוא אמר לה בזו ובזו ובזו, דלא גמרי קידושין ולא נקנלה עד נתינה אחרונה, שהיא גמר דיבורו. וכבר היו הראשונות מלווה. אנחנו עסקנו בזה רבות מתחילת השיעור. אבל באילו, אם הוא אומר לה, התקדשי לי באילו, בתמרים שיושבים בפניהם, מקבלת הראשונה, לא באת מידע בתורת מלווה. או אפשר לקרוא מקבלת הראשונה, לא באת לידע בתורת מלווה, דמי שנגמר הדיבור, הקנה לה בתורת קידושין. וכאן הוא גומר את הדיבור מאוד מהר, הוא אומר, התקדשי לי, באילו, אין בזו ובזו ובזו, אלא באילו. אז ברגע הזה נגמר דיבורו, והוא נתן לה את אילו בתורת קידושין, וכי אכלה? מדידה כאכלה, זה משלה. ואפילו אכלה ראשונה ראשונה מקודשת, אם יש בכולן שווה פותה. כאן אנחנו נאפשר צירוף. אנחנו חוזרים לגמרא, ונקרא את השורה השנייה עוד פעם. אמר לה באילו, אפילו אוכלת נמי מקודשת, ולא אומרים, כמו שאמרנו במשנה, עד שתי באחרונה, עד שתי באחת מהן, ופירשנו עד שבאחרונה שווה פותה. לא, גם במקרה כזה, אפילו אוכלת נמי מקודשת. כי כאכלה, מדנפשה כאכלה. מה שהיא אכלה זה כבר שלה בתורת קידושין. והם יכולים להצטרף לשווה פרוטה. תנאו, עכשיו תשימו לב. נקודה ארוכה עד אמצע עמוד. תניה קוותי דרבה. הכוונה לומר ברייתא קוותי דרבה שמחלק בין אמר באילו לאמר בזו ובזו ובזו. מה כתוב בברייתא? התקדשי לי באלון, ברימון ובאגוז. אנחנו גם נציין שאחרי הברייתא, אחרי המסגרת, אתם יכולים לראות מיד היי באלון, ברימון, באגוז, היחידמי. צריכים לברר, לבאר על מה מדובר. בינתיים נקרא כמו שכתוב ונמתין להסבר בהמשך. אז הוא אומר לאישה, התקדשי לי באלון, ברימון ובאגוז. אלון זה סוג של אגוז. או שאמר לה, התקדשי לי באילו, אם יש בכולן שווה פרוטה מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת. זה הרישה של הברייתא. בזו ובזו ובזו, הוא אמר לה, התקדשי לי בזו ובזו ובזו, אם יש בכולן שווה פרוטה מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת. עכשיו הסיפה של הברייתא. בזו, הוא אמר לה, התקדשי לי בזו, נטלתו ואכלתו. בזו, נטלתו ואכלתו. ועוד בזו, ועוד בזו. אינה מקודשת עד שבאחת מהן שווה פרוטה. הברייתא הזאת ייקח כמה שורות טובות להסביר על מה מדובר כאן. אז אין להגיע למסקנות בינתיים. היי באלון ברימון ובאגוז, היכי דמי. אי למה דאמר לה, או באלון, או ברימון, או באגוז. והמשך הברייתא היה, אם יש בכולן שווה פרוטה מקודשת, כלומר, בצירוף, שיש אפשרות לצרף, גם אם באחד מהם אין שווה פרוטה, היא מתקדש שלי אם יש בכולן שווה פרוטה. אבל זה לא יכול להיות. ואו כמה הוא הפריד בין כל אחד. וזה מונע אפשרות לצרף את כולם ביחד להיות שווה פרוטה. ואלה באלון וברימון ובאגוס. כך הוא אמר לה. אם כך הוא אמר, התקש לי באלון וברימון ובאגוס. היינו בזו ובזו ובזו. אז מה ההבדל בין הרשע לעשה למציאתה? זה אותו דבר. לא ייתכן, לא ייתכן כפילות. אל עליו יאמר לה באלו. שורת הגמרא, המדקתני סיפה. המילה סיפה כאן הכוונה סיפה דרשע. במילים אחרות, בשורה שנייה של של הברייתא כתוב או שמר לה התקדשי לי באלו. בכלל דרש עליו באלו עסקינן. אם הקטע הזה אומר בפירוש התקדשי לי באלו, אז הקטע הקודם לא מדבר על כך. הגמרא דוחה את הקושיה הזאת ואומרת פירושי כמפרש. כל הרשע מדובר באלו. התקדשי לי באלו, סליחה, התקדשי לי באלון, ברימון ואגוז, כיצד? איך הוא מקדש אותה בפירות האלו, או באגוזים האלו, איך? כיצד? כגון, דאמר לה, התקדשי לי באלו. וקטני סיפה. סיפה של הברייתא. יש לנו גם חץ מצד הגמרא, אפשר לחבר אותו לחץ דלמעלה. ומה כתוב בסיפה? בזו נתתו ואחרתו. אם יש באחת מהם שווה פרוטה, מקודשת. ואם לאו, אינה מקודשת. ואילו רשע, אני רוצה רק לציין שהכתוב בסיפה בזו שנתתו ואכלתו זה המשך של המציאתה, ובמציאתה היה כתוב רק הדוגמה של בזו ובזו ובזו. אז יש לנו נגיד החלק השני של הברייתא מחלקת בין המקרים השונים, ואנחנו נסביר את זה בהמשך. ואילו רשע, רשע שמדובר באלו, לא כמפליג בין אוכלת למנחת. אם אנחנו חוזרים למציאתה, אנחנו רואים בזו, 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 אם יש בכולן שווה פרוטה מקודשת ואם לא אינה מקודשת, זה מדבר על האפשרות לצרף את כולם. ובהמשך בזו נטלתו ואכלתו, בזו נטלתו ואכלתו וכולי, אינה מקודשת עד שבאחת מהם שווה פרוטה. במקרה הזה אין, לא מדברים על צירוף. זה לגבי החלק השני של הברייתא. זה מה שהגמרא אומרת ביחס לרשע. הרשע לא מחלקת בין מקרים של אוכלת או מנחת. גם אם היא אוכלת, אנחנו אומרים יש אפשרות לצירוף, אם יש בכולן שווה פרוטה. שמע מינה, כמו שרב אמר, כל איכה דאמר לה באלו, כמו ברשע, כי כאכלה מנפשה ככה, כי מיד כולם הופכים שלה. שמע מינה. אז מכאן עד כאן הנקודה ארוכה, מזה שהרשע שמדובר באלו לא מחלקת בין מנחת או אוכלת. סך הכל נאמר אם יש בכולן שווה פרוטה מקודשת, גם אם היא מתחילה מיד לאכול אותם, כי גמר הבעל, הגבר, גמר דברי הקידושין שלו בזה שהוא אמר באלו. וזה מה שרב אמר בשורה למעלה בגמרה, אבל אמר לה באלו, אפילו אוכלת נמי מקודשת. גם אם אין באחרונה שווה פרוטה. רק שיהיה בכולן שווה פרוטה. עכשיו אנחנו ממשיכים בגמרא, ואנחנו הדגשנו החשיבות לקשר בין מה שלמדנו בדף מ' וו עמוד א' ביחס או בקשר למחלוקת רב ושמואל מול רבי עמי למה שאנחנו עומדים ללמוד עכשיו. אומר הגמרא, הניחא, ותשימו לב על רש"י כאן איך שהוא רגיש למה שאנחנו במסגרת מפת התלמוד מדגישים כל הזמן, עניין של מבנה הגמרא. כי רש"י מציין הניחא בכולי לאו לרבה פרחינן אלא ליעל קאי דמתרצינן הייתה אוכלת דמתניתין לרב שמואל הרשע או לרבמי הסיפה. אז מה עושה לנו רש"י? רש"י מכוון אותנו למה שראינו בדף מם וו עמוד א', כי ללא ההכוונה הזאת בדרך כלל אנחנו מסיימים את דברי רבה, ואז מיד כתוב הניחא למדם הזה נשמע כאילו אנחנו ממשיכים להתייחס לדברי רבה, ולא כן הדבר. אז אנחנו נמשיך כעת, רק ננסה לתת איזושהי מסגרת לשורות הבאות שיעסיקו אותנו עד שורה ראשונה ברחבות, ואז אנחנו נחזור למה שדילגנו במ"ו עמוד ב'. השורות הבאות הן התייחסות למחלוקת רבי עמי ומול רב ושמואל בפירושם על המשנה שבו פתחנו את השיעור, לאור מה שהסברנו כעת בברייתא שיש כמה וכמה דברים מקבילים למה שאמרנו בדף מ"ו. אומר הגמרא, הניחא למען דאמר הסיפא קאי, אנחנו הכוונה לרבי עמי שראינו מוקדם יותר היום בשיעור שלנו, שהגמרא בדף מם וו רצתה לדעת מה שייך הסיומת של המשנה הייתה אוכלת ראשונה ראשונה, ראינו במם וו אינה מקודשת עד שבאחת מהן שווה פרוטה. אגב גם בברייתא שלנו דוגמה כזאת, בזו נטלתו ואכלתו, בזו נטלתו ואכלתו. רבי עמי שם הסביר שהסיומת של המשנה קשור לסיפה של המשנה, המקרה של בזו ובזו ובזו. והוא הסביר, רבי עמי הסביר, שעד שיהיה באחד מהם שווה פרוטה, עד שיהיה באחרונה שווה פרוטה. אז אנחנו אומרים שרבי עמי יוצא טוב, נוח לנו, לפי רבי עמי, ששם הוא אמר, הסיפה קאי, ומאי עד שיהיה באחת מהם שווה פרוטה, מה שראינו במשנה במ"ו עמוד א', עד שיהיה באחרונה שווה פרוטה. הכי נמי, בברייתא שלנו למעלה, עד שיהיה באחרונה שווה פרוטה. מה שכתוב, עד שיהיה באחת, אגב, יש לנו חיצים מצד לגמר, נחבר כאן למה שראינו בברייתא, כתוב בברייתא גם כן, אם הייתה אוכלת, אינה מקדשת, עד שיהיה באחת מהן שווה פרוטה, הכוונה עד שיהיה באחרונה שווה פרוטה. אלא, לרב ושמואל, דאמרי תוויו, הרישא קאי, הרישא שם היה מקרה שהוא מה, התקעת שלי בתמרה זו, התקעת שלי בזו, שזה דוגמה של פרטי, כמו שאמרנו, הסברנו מוקדם יותר, שהוא כל תמרה בנפרד, כי הוא אמר התקעת שלי על כל תמרה בנפרד. ומה שכתוב במשנה, עד שיהיה באחת מהן שווה פרוטה, העניין היה כדי לחדש המקרה של אוכלת, שלא נחשוב שבמקרה שהיא אוכלת יש קידושין גם אם אין באחת מהן שווה פרוטה, כי הלשון שם היה מיקרי והניאטה, היא מתלהבת מבסוטית בזה שהיא נהנית כבר באכילת התמרים. אז לפי רב ושמואל שהסבירו עד שיהיה באחת מהן שווה פרוטה, החידוש הוא על המקרה של אוכלת, ואומר הגמרא פה הרי שכאי ואוכלת הצטריך עלי, לומר שגם אם היא אוכלת לא אומרים למרות שהיא מתלהבת מבסוטית וכו', אלא צריך להיות באחת מהן שווה פרוטה. האחה בבריתא שלנו כללי כחשיב, פרטי לא כחשיב. בברייתא כאן הוכחנו שהפתיחה של הברייתא מדובר בעיקת שלי באלו, המציאתה בזו 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 זה גם כללי, זה לא פרטי. עובדה הברייתא אומרת אם יש בכולן שווה פרוטה יש אפשרות לצירוף, זה לא דוגמה של כל אחד בנפרד. אז כל הברייתא כמו שהגמרא אומרת כאן כללי כחשיב, אין דוגמה של פרטי. וההסבר של רב ושמואל בעניין עד שיהיה באחת מהם שווה פרוטה היה מחובר לפי מה שראינו בדף מ' ו' ו' לרישא שהוא עניין של פרטי, התקדשי לי בזו, התקדשי לי בתמר זו, כל אחד בנפרד. אז איך נוכל, איך אומרים, להצדיק או לחזק את דברי רב ושמואל לאור מה שאנחנו רואים פה בברייתא, שהאמירה עד שבאחת מהם שווה פרוטה זה שייך לדוגמה של כללי. ואז אמרנו שאם הוא ניסח את זה בזו 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 ובינתיים היא אוכלת, אז אומרים עד שבאחרונה שווה פרוטה, כי הראשונים הוא עוד לא גמר דיבורו של הקידושים, ולכן הראשונים הם בגדר מלווה, בניגוד למקרה שהוא גמר את דברו מיד התקד שלי באלו, אז יש אפשרות גם אם היא אוכלת לא מקפידים עד שבאחרונה שווה פרוטה. אבל לפי רב ושמואל כל הדין של עד שבאחת מהן שווה פרוטה היה לגבי הפרטי במשנה, ואמרנו והחידוש הוא מצד זה שלמרות שהיא אוכלת עדיין צריך להיות באחת מהם שווה פרוטה, זה לא בא לידי ביטוי בכלל בברייתא. אז מכאן אנחנו מקשים על הפירוש של רב ושמואל כשלא רואים אפשרות לפירוש שלהם לאור מה שלמדנו כאן בברייתא. הגמרא עונה, המני הברייתא כאן רבי היא, דיאמר לא שנה כזית כזית ולא שנה כזית וכזית פרטה הווי, שבאמת בברייתא שלנו יש דוגמה של פרטה, ורשי מכניס כל אחד מאיתנו לרקע של דברי רבי שהוא נלקח ממסכת זבחים ומחשבות של פיגול בהקרבת קורבנות. אני לא רוצה להיכנס כעת יחד איתכם, כל אחד ילמד רשי בנפרד, רק נציין שלפי רבי הניסוח הזה של בזו ובזו ובזו גם כן נחשב פרטה. ואם כן, אז כמו שרב ושמואל הסבירו שעד שיהיה באחת מהן שווה פרוטה החידוש הוא גם אם היא אוכלת, שייך לפרש גם כאן על הברייתא שלנו. עכשיו אנחנו חוזרים לדף מם וו עמוד ב', שורה ראשונה, ובעצם זה סוגיה שאפשר לומר שהוא יכול לעמוד בפני עצמו, הוא לא קשור לכל המהלך שלנו בעניין הקידושים של פרטי או כללי. אומר הגמרא, איתמר המקדש אחותו. אגב, מופיע פה שיש שמציינים שיש לגרוס איתמר ולא עם וו ואיתמר, כי כמו שאמרנו הקטע הזה עומד, הוא לא המשך, הוא לא מחובר למה שהיה מקודם. ההבהרה הזאת נמצא בתוספות השלישי בעמוד דאיתמר, והוא תוספות אומר דאיתמר איס אית דגרס איתמר בלי דלד, והדין עמהם זה לא שייך המחלוקת לכאן כלל, אפילו למנדמר דבחותו מאות חוזרים היינו משום דאדם ידע וכו', ולא ניכנס להמשך התוספות, רק רצינו להדגיש שהסוגיה הזאת באמת עומדת בפני עצמו. אומר הגמרא, איתמה המקדש אחותו, זאת אומרת הוא נותן כסף לאחות שלו ואומר הרי את מקודשת לי, רב אמר מאות חוזרים, מצפים ממנה להחזיר את הכסף, ושמואל אמר מאות מתנה, רב אמר מאות חוזרים, אדם יודע שאין קידושים תופסים באחותו, וגמר ונתן לשום פיקדון, שהכוונה של האח פה שהיא תשמור על הכסף, ולמה לה לשום פיקדון, אז למה שהוא לא יגיד לה ישירות תשמרי לי על הכסף? סבר לא מקבלה, האח חשש שהיא לא תקבל את הכסף במסגרת פיקדון, אבל שורה תחתונה לפי רב הכסף חוזר, ושמואל סבר מאות מתנה, אדם יודע שאין קידושין תופסים באחותו, וגמר ונתן לשום מתנה, ונאמר לה לשום מתנה, אז למה לא הוא יגיד לה ישירות הנה מתנה, סבר כסיפה לה, מלת, כסיפה היא מתביישת, זה בושה לה לקבל מתנה, ולכן הוא ניסח את זה בצורה אחרת, הוא מקודש לי. מטיב רבינה, תשימו לב, סימנו את הארבע שעות הבאות קושיה, ובשוליים אנחנו כתבנו תחת הכותרת תת נושא, מקשים על שמואל ממפריש חלתו כמח. נציין שהפרשת חלה הוא מעיסה שאדם הכין, ולא משלב מוקדם יותר שהוא עדיין כמח. אנחנו נציין את המבנה של הגמרא. אנחנו כבר הדגשנו במעוין רב ושמואל, והפסק הפוך כבר ראינו ולמה למה שהבן אדם לא יאמר ישועות מה כוונתו, וכעת אנחנו נראה משולשים בשני כיוונים. אלו מעקב, הם קושיות. למה חייב להחזירה? זה מה שאנחנו נראה בגמרא. אבל הם קושיות על כך. משולש עם השפיץ למטה, תשובות. הגמרא, מטיב רבינה, אנחנו מקשים על שמואל שאמר המאות שניתנו הם לשם מתנה, המפריש חלתו כמח אינו חלה, זה לא נחשב הפרשה בכלל, וגזל ביד כהן, אם הוא לא מחזיר את הכמח לבעלים, זה נחשב גזר בידו. והמאי גזר ביד כהן, ולכן אמרנו שהוא חייב להחזירה. נאמר, אדם יודע שאין מפרישים חלה כמח. זה אותו סגנון שאמרנו מקודם, לכן גם אנחנו קבקבנו, אדם יודע. אמרנו למעלה, שמואל אמר, אדם יודע שאין קידושים תופסים באחותו, וגמר ונתן לשום מתנה. אז למה לא אומרים כאן, אדם יודע שאין מפרישים חלה כמח, ונתן לשם מתנה? למה חייב להחזירה? הגמרא עונה, למה במקרה של החלה לא אומרים שהוא נתן את זה לשם התנה? שאני התם, הסיבה שהכהן צריך להחזירה דנפיק חובה מינה, יכול לצאת קלקול אם לא מחייבים את הכהן להחזירה. למה? זימנין דאית ליה לכהן פחות מחמש רבעים כמח. חמש רבעים כמח, בלי להיכנס לפרטי הפרטים, רש"י מפרט באופן יוצא מן הכלל על השיעור הזה. אנחנו רק נציין שהשיעור הזה של חמש רבעים כמח הוא השיעור שממנו מפרישים חלה, פחות מזה פטור. יש מצב שלכהן יש לו פחות מחמש לבעים קמח, והי אליש לי בהדי הדדי, והקמח שהוא קיבל בתור חלה יאו, אם הוא לא מחזיר את הקמח הזה, הוא ילוש אותו יחד עם הכמות שהיה לו מקודם, ואז הוא ישלים את השיעור. וכסבר אותו כהן חושב בטעות, נתקנה עיסתו ועתי למכלה בטבלה. הוא חושב שמה שניתן לו לשם חלה אינה חייבת. אז אם הוא לא חייב, הוא לא חייב בהפרשה, אז הוא לא משלים את הקמח שהיה לו לשיעור של חיוב. ואם כך, אז הוא יכין עיסה ויוכל את המאפה בלי להפריש ממנו. זאת אומרת שהוא אוכל טבל, עיסה שחייבת בהפרשה ולא מפריש ממנו. זה כמו פירות וירקות שחייבים בהפרשה ואתה לא מפריש, זה טבל. ולכן מה אנחנו אומרים? אומרים לכהן, אל תשאיר את הקמח הזה אצלך, תחזיר את זה לבעל הבית, לישראל שנתן לך אותו. הגמרא שואלת, והאמת אדם יודע שאין מפרישים חלה קמח, איך יכול ליצור להיווצר אותו קלקול ברגע שפשוט שזה לא חלה? והכהן, איך הכהן יבוא לידי איזה טעות? הוא יודע שזה לא נחשב חלה, כי אמרת אדם יודע שאין מפרישים חלה קמח. ואם כן, לא יהיה קלקול, כי אם בעיני הכהן זה לא קמח, זה לא חלה, סליחה, אז הוא כן ישלים את השיעור, הכהן יפריש כמו שצריך. הגמרא מסבירה למה בכל זאת יש אפשרות לחורבה וקלקול. אמרנו יודע, נכון? שאדם יודע שאין מפרישים חלה קמח, יודע ואינו יודע. יודע שאין מפריש חלה קמח ואינו יודע, בסבר תעמיו מי, למה לא מפרישים קמח כחלה? משום תלכה דכהן, ותלכה דכהן אחיותי, הוא מוכין. מאחר שהוא מוכין, אז זה חלה מעל יתה. ככה הכל זה, זה חשיבה מוטעת, אבל זה מה ש חושב הכהן. עוד פעם, ידוע שלא מפרישים חלה בקמח, אבל המחשבה הזו זה בגלל ש אם היו מפרישים כמו שצריך, דהיינו עיסה כבר נילושה, זה חוסך תרחה מהכהן ללוש. אבל הכהן הזה, אם הוא מקבל חלה בצורת קמח, הוא מוכל על התרחה שהוא צריך להשקיע כעת להפוך אותו לעיסה. ומאחר שהוא מוכל, אז זה כן יחשב חלה, וממילא לא מצטרף לפחות מכשיעור של קמח שהיה לו מקודם, וממילא הכל בעיני אותו כהן פטור, בזמן שזה טעות, וזה החורבה. הגמרא שואלת, למה בכל זאת חייב להחזיר ותהווה תרומה ולא תאכל עד שיוציא על החלה ממקום אחר? מי לא תלן? אז אנחנו נביא תקדים או בסיס לשאלה הזאת. ושוב פעם, למה מטילים על הכהן להחזיר את החלה? תשאיר את החלה שהוא קיבל בתור קמח, שישאיר את זה אצלו, ושהוא ידאג להפריש על הקמח הזה ממקום אחר, או אחרי שהוא ילוש אותו כשיעור, יפריש חלב, ואין כאן אכילת טבל. ותקדים לדבר הזה, מילא אותנן, מקרה מקביל שלא הצריכו את מי שקיבל משהו שלא הופרש כדין, לא הצריך אותו להחזיר. או אדם כזה שהוא הפריש מן הנקוב, מעציץ נקוב, מה שגדל בעציץ נקוב, עציץ נקוב נחשב מחובר לאדמה וחייב מן התורה להפריש מהן תרומות ומעשרות. בניסוח מקוצר זה נקרא מן החיוב. הוא הפריש ממה שצמח בעציץ נקוב על שאינו נקוב. הוא התכוון להפריש ממה שחייב בהפרשה, לפתור מה שלא חייב בהפרשה. מה שצומח בעציץ שאינו נקוב אינו, הוא מנתק, אין נקב לחבר אותו לאדמה. גם אם מדובר ביניקה דרך אוויר, לא משנה, אבל אם הוא אינו נקוב, הוא מנתק. אז הוא אינו חייב בתרומות. ויש דין מאוד ידוע, מאוד מפורסם, שלא מפרישים מן החייב על הפטור. אז, אבל זה מה שקרה. אדם הפריש תרומה מן החייב, לפתור דבר שפטור. עכשיו, ההפרשה הזאת עדיין טבל, כי לא הפרישו ממנו על עצמו. הוא פשוט לקח ממה שצמח בעציץ נקוב כדי לפתור דבר שפטור. אז אומרים, ולא תאכל עד שיוציא עליה תרומה מעשר במקום אחר. ומה שמציין, ממקום אחר זה לאו דווקא, זה יכול גם מיני ובי. רק מה אנחנו רואים פה? הכהן לא חייב להחזיר מה שהוא קיבל, אלא סומכים עליו שהוא יפריש ממה שהוא קיבל בצורה נכונה בהמשך. אז השאלה שוב פעם, למה אצל הכהן שקיבל קמח כחלה כן צריך להחזיר? אמרנו גזר ביד כהן, וכאן לא אומרים כך. הגמרא עונה, בתרי מני, מני הם כלים, כמו עציץ נקוב, עציץ שאינו נקוב, כשמדובר בשני כלים, בתרי מני, צייט, הוא הכהן יקשיב, הוא יקבל את התיקון שהוא צריך עדיין להפריש ממה שהוא קיבל ממקום אחר, או מיני ובי. בחד מנה, לא צייט. חד מנה בכלי אחד, כמו המקרה של הקמח, הוא לא יקשיב, לכן לא, אין מקום להשאיר את הקמח הזה אצלו, כי יבוא את הקלקול כמו שאמרנו, אלא הוא צריך להחזירה. ואי בית אימה לעולם כהן מצד צייט, מצד הכהן אין שום בעיה. וכסבר בעל הבית, אם אנחנו אומרים שהקמח שהבעל הבית נתן לכהן בתור חלה יישאר אצל הכהן, הבעל הבית יבוא לטעות. וכסבר בעל הבית נתקנה עיסתו, הרי הוא הפריש קמח והמשיך להכין על סמך ההפרשה הזאת עיסה אצלו, ועתי למיכל בטבלה, והוא יבוא לאכול את המאפה בזמן שלא הופרש ממנו חלה. מה? הוא נתן קמח? קמח זה לא חלה? שואת אומה, ואמרת אדם יודע שאין מפרישים חלה קמח, מה פתאום שהבעל הבית יחשוב שהעיסתו תוקנה? כולם יודעים שלא מפרישים חלה מקמח. הגמונה, יודע ואינו יודע. יודע שאין מפרישים חלה קמח, ואינו יודע, וכאן הטעות של בעל הבית, תסבר תאמה, למה אין מפרישים חלה קמח? משום תרחה דכהן קיבלה עלי, הרי הכהן הזה הוא קיבל את הקמח כחלה, סימן שהוא מבטר על התרחה, הוא מוכיל על התרחה, ועקב מכילתו החלה שהופרש כקמח נחשב. חלה. ושוב פעם, הקוקוס, שאותו בעל הבית, יאכל את העיסה באיסור, בטבל. הגמרא שואלת, ותהווה תרומה, ויחזור ויתרום, כמו בדיוק ששאלנו מקודם, למה בכל זאת הכהן חייב להחזיר לבעל הבית את הקמח? למה שלא נסתכל עליו כמו המקרה של התרומה שופשה שלא כדין, ויחזור ויתרום? מי לא תנן, מי שאינו נקוב על הנקוב תרומה ויחזור ויתרום, אין כאן צורך להחזיר את את התרומה שהוא קיבל. הגמרא עונה, האוקימנה, יש, כבר התירצנו בתרי מני צעית, בחד מנה לא צעית. בעניין שני כלים כמו הפרשה מאינו נקוב על נקוב, כשאומרים לו תפריש עוד פעם, הוא יציית. אבל המקרה של החלת קמח שנטלה מן הקמח, שנטלה על קמח הנותר לו, הוא לא יקשיב להפריש אחר כך. הגמרא שואלת, ולא צעית ואתנן, מה אתה אומר שהוא לא מקשיב? יש משנה שאומר התואם קישוט, ונמצאת מרה, אבטיח, ונמצאת סרוח. תרומה, ויחזור ויתרום. והנה זה דוגמה מקבילה לכלי אחד, ובכל זאת אנשים מקשיבים. הגמרא עונה, שני התם, תמידורייתא, תרומה מעליה אי. מדרבי לי. אם כל החשש הוא לא יקשיב. נכון כתוב ויחזור ויתרום, סומכים עליו שהוא יפריש תרומה בעלייתה אחר כך. אבל במקרה הגרוע שהוא לא יציית, אין בעיה מדורייתא של אכילת טבל. על סמך האמירה של רבי לי. דאמר רבי לי, מניין לתורים מן הרעה על היפה, כמו שראינו פה במקרה שהוא הפריש קישוט, אבל נמצא משהו, הפריש מר, זה רע. אז בכל זאת, מי שמפריש מן הרעה על היפה, שתרומתו תרומה, זה נחשב תרומה, זה מתיר את האיסור טבל, שנאמר, בהפרשת תרומה כתוב, ולא תישאו עליו חטא בהרימכם את חלבו. חלבו זה מה שנקרא משובח. אם אינו קדוש, אם ההפרשה לא תופסת כהפרשה, נשיאות חטא, למה? איך אפשר לתאר על אדם שאם הוא לא מפריש מן השובח שהוא נחשב חוטא? אם זה נחשב הפרשה אבל לא כמו שצריך, אז אפשר לקרוא לו חוטא. אבל אם משהו הפריש הוא לא נחשב הפרשה בכלל, אז למה שישא חטא? הוא לא עשה כלום. מכאן לתורים מן הרעה על היפה, שתרומתו תרומה. עד כאן שיעורנו להיום.